חברים יקרים, שלום לכולם. אנחנו בדף כ"ו בדף היומי. אומרת לנו המשנה, אחרי שדיברנו כבר על שני פייסות לשון רבים של פייס שהיו במקדש כל יום, אנחנו מדברים על הפייס השלישי. הפייס השלישי הוא מכריזים חדשים לקטורת בואו ואפיסו. זה היה פייס לצורך הקטרת הקטורת. חדשים לקטורת, הכוונה כהנים שמימיהם לא הקטירו קטורת, תבואו ותפיסו. גמרא תסביר למה דווקא מי שלא הקטיר. הפייס הרביעי, חדשים עם ישנים. כן, קוראים לה, גם חדשים, גם ישנים. אחרי ששמו את האיברים על הכבש של המזבח, מי מעלה איברים מן הכבש למזבח? יפה, אומרת הגמרא תנא, מעולם לא שנה באדם. לא הקטיר קטורת פעמיים אדם בחייו, למה? מה הייתה מאמר ביחיין? לפני שהקטורת מאשרת את העוסקים בה, אז מקפידים לתת לכל כמה שיותר כהנים להקטיר קטורת. אמר לי, פאפה להבאי, מה הייתה מאמיניין? אחד שמאמיניין שהקטורת מאשרת, הנה, משום דכתיב עשינו קטורה בהפכה, וכתיב בתרי ברך השם חלו, מכאן שקטורת היא מביאה ברכה ועושר, יחי עולה נעמי. הכתיב כתוב שם באותו פסוק, וחליל, קורבן עולה שעולה כדי מזבח, על מזבחיך. אמר לי, העלת עולה היא שכיחה. למה? מלבד עולת התמידים והמוספים, והיו בעוד גם עולות נדבה. יש הרבה עולות בעולם, אבל הקטורת לא שכיחה. בסך הכל מקטירים קטורת פעם בכל יום, פעם בבוקר ופעם בין הארבעים. חוץ מזה לא מקטירים שום קטורת. ומסתברה, אומר רש"י, שהבטחת העושר מתייחסת לכהן, העוסק בעבודה לא שכיחה ובלתי רגילה. שזה בעצם הקטורת. אמר רבה, לא משכחת, לא נמצא צהובה מרבנן, תלמיד חכם דמור, יש מורה הוראות, אלא דעתי משבט לוי ומשבט יששכר, מניין מלוי, דכתיב יורו משפטך ליעקב, מניין שיששכר דכתיב, ובני יששכר יודע בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל. מתה מביאים מיהודה נמי, יצאו מורה הוראה, דכתיב יהודה מחוקקי. סוכי שמע, תעלי בדין חטא כאמינה, אנחנו מדברים דווקא מורה הולכה שיודעים לפסוק פסקי הלכה. חכמי שבט יהודה לא זכו תמיד שההלכה תהיה כמותם. טוב, המשניות שבפרקנו מפרטות את העבודות שהוא מפיסים עליהן, הן עונות רק את העבודות של תמיד של בוקר, בפייס השני כמו שראינו אתמול. מה עושים עם תמיד של בן הארבעים? אמר רבי יוחנן, אין מפיסים על תלמיד של בן ארבעים, אלא כהן שזכה בו בשחרית, זוכה בו גם באותה עבודה, גם בערבית. מי טבעי, כשם שמפייסין שחרית, כך מפייסין בין הארבעים. כתניא היא בקטורת, בגלל שלא הקטירו, לא התירו לכהן להקטיר פעמיים, כמו שאמרנו. כהן שזכה להקטיר בקטורת בבוקר, היה ממונה מלהקטיר בין הארבעים, לכן חזרו ופיסו שנית. אבל התמיד של בין הארבעים, לא, מי שזכה בבוקר זוכה גם על בין הארבעים. ותאמר והתניא, כשם שמפייסין לא, לא לשון זכר, כוונה לתמיד, כך מפיסים לו ערבית, הרי אם זה היה קטורת, היה צריך להגיד לה, כשם שמפיסים לה, קטורת זה נקבה, אימא לה. והתניא שחור על גבי לבן, כשם שמפיסים לא שחרית, כך מפיסים לו ערבית, וכשם שמפיסים לה שחרית, כך מפיסים לה ערבית. הנה, רואים מפוירה שלכאורה מדום, מתייחסת לקטורת. ולא רק לקטורת, אלא גם לתמיד של בין הארבעים. לא כמו רבי יוחנן שאמר שהם מפיסים על תמיד של בן ארבעים. אמר רב שמואל בר יצחק, אחא, בשבת עסקינן, על ברייתא הזו מדברת על שבת. בשבת באמת, באמת היו מפיסים פעם שנייה על תמיד של בן ארבעים. למה? הועיל ומשמרות מתחדשות. בחצות היום של שבת, המשמר היה יוצא, מי שעבד כל השבוע, והיה נכנס משמר חדש. ממילא מי שזכה בתמיד של בוקר, לא יכול להקריב את התמיד של בן ארבעים, אז היו צריכים לעשות פייס חדש. אומרת הגמרא, הרי המקשה על רבי יוחנן סבר לחלוק עליו ולומר שאומנם היו מפיסים פעם אחת נוספת תמיד של בן הארבעים ולמיידס הליג את האדם מעיקרה נפישלו פייסות, כן, כשבר פייס חמישי נוסף על הארבע שפורטו במשניות, הלא שלינו ארבעה פייסות היו שם, לא חמש. מה איתי כולו מצף רעת, ובאמת כל הכהנים היו באים בבוקר. דזכי בשחרית זכי, זוכה בתמיד של שחרית זוכה, ודזכי בערבית זכי, וזוכה תמיד של בן ארבעים זוכה. כלומר, אף לפי מה שחשבנו, שמתחילה ומפייסים בנפרד גם לתמיד של בן ארבעים, מכל מקום, להתאסף לצורך פייס, היו עושים את זה בעצם פעם אחת בבוקר, לצורך תמיד לשני התמידים. באותה זפה היו מפייסים גם לתמיד של שחר, ושום מפייסים תמיד של בן ארבעים. לכן בסופו של דבר היו שם ארבע התאספויות לצורך פייסות. יפה. אנחנו אומרים, המשנה אמרה שהפייס הרביעי היה, היו מכריזים חדשים גם ישנים. מה הפייס הרביעי? אמרנו, מי מעלה איברים? אין הכבש ולא מזבח. הרי בפייס השני, שהוא לצורך קורבן התמיד, הם היו לוקחים את האיברים של התמיד ושמים אותו על הכבש. פייס רביעי, מי מעלה את הכבש מהכבש למזבח? משמע שזה היו כהנים אחרים. ואת מה מתניתין דלא רבי אליעזר בן יעקב, דתן רבי אליעזר בן יעקב אומר, המעלה איברים לכבש, הוא גם מעלה אותם מאוחר יותר למזבח, באמצע הכהנים היו הולכים לקרוא קריאת שמע, וזה גם קשה פיזית לעלות את כל הכבש מההתחלה, מלקחת ממקום השחיטה ולעלות, לכן היו עוצרים באמצע, שמים אותם בכבש, קוראים קריאת שמע, ואחרי זה הם היו ממשיכים. אז בכל אופן, לפי רבי אליעזר בן יעקב, לא היה פייס רביעי לצורך מה? לצורך מי מעלה את האיברים לכבש. ומה יקם מפלגי מר, סבר תנא קמא, סובר שעדיף שיהיה כמה שיותר כהנים שיתעסקו בעלת נדחי התמיד, ברוב המדרת מלך. ומר סבר, רבי אליעזר בן יעקב, מקום שכינה לעבור חכרה, בכהן שמתחיל עבודה, שיסיים אותה. אם הוא לא מסיים, נראה כאילו הדבר עליו כתורך. לכן אם הוא רק משאיר את זה על הכבש ולא ממשיך הלאה, לא טוב, עליו להיות, מוטל עליו לגמור וללתו, עד ראש המזבח לסיים את עבודתו. יפה, אז כמו שאמרנו, לפי רבי אליעזר בן יעקב, כהן שזכה לעלות עבר לכבש, הוא גם זה שמעלה אותו מהכבש אחרי זה לראש המזבח. ולכן אין פייס נוסף לקבוע מי מעלה איברים מן הכבש למזבח. אמר רבא, לא רבי אליעזר בן יעקב, איתלי דרבי יהודה. מה שאמרנו אתמול לפי רבי יהודה, לא היה פייס נפרד למחתה בקטורת, אלא מי שזכה בקטורת אומר לחברו לידו, בוא תעזור לי עם המחתה. ולא רבי יהודה, איתלי רבי אליעזר בן יעקב, דאם כן בצר לו. נכון? לפי רבי אליעזר בן יעקב, לא היה פייס רביעי לצורך מי יעלה מהכבש למזבח. היה אבל כתוב שארבע פייסות היה שם, ורבי אליעזר בן יעקב צריך לומר שהפייס הרביעי היה מי זוכה במחתה. ואותו דבר, מה? לפי רבי. רבי שאומר שמה, שלא היה פייס מיוחד למחתה, סובר שהיה פייס מי נוסף כדי להשלים לארבע פייסות, מי מעלה מהכבש למזבח. אומר, אתה מביא משכח, עד אם תמצא תנא דתנא שונה חמש פעמים ביום, הוא לא סובר, לא כמו רבי אליעזר בן יעקב ולא כרבי יהודה, לכן צריך להגיע לפייס חמישי. בסדר, אנחנו אומרת לנו המשנה, סליחה, אומרת לנו המשנה, איך היו כהנים, כמה כהנים היו בקורבן התמיד, תמיד קרב לפעמים בתשעה, על ידי תשעה כהנים, לפעמים בעשרה, 11, לפעמים בשניים עשר, לא פחות מתשעה ולא יותר בשניים עשר, כיצד? בימי חול רגילים של כל השנה, בתשעה, כמו שאמרנו במשניות הקודמות, חמישה לנתחים השונים, אחד לקרביים, אחד למנחת סולת, ואחד לחביתי כהן גדול, ואחד לעין נסך, ביחד הגענו לתשעה. בחג סוכות, מלבד תשעה כהנים, גם ביד כהן אחד, צלוחית של מים לניסוך היה המים, נכון? הרי כאן עשרה כהנים בחג סוכות, של בין הארבעים שבכל יום היה קרב באחד עשר. למה? הוא עצמו בתשעה, כמו שאמרנו מקודם, ושניים נוספים באדם שני גזרי עצים, להוסיף על עצי המערכה, להרבות את האש. כל כהן היה נושא גזיר אחד. מצווה מן התורה להוסיף תמיד פעמיים, בכל יום שני גזרי עצים למערכה, שעומדים להקטיר עליה את התמיד. פעם בבוקר לצורך תמיד של שחר, והר בין הארבעים. הגמרא עוד מעט תגיד שתמיד של בין הארבעים צריכים שני כהנים לעסוק בסידור שני גזרי עצים, ואילו בבוקר די בכהן אחד. מה שמעניין הוא שהמשנה אצלנו מונה את שני הכהנים המסדרים את גזרי עצים בין הארבעים, אבל היא לא מונה את הכהן היחיד המסדר את הגזרים בבוקר. למה? שכן את הגזרים של בוקר מסדרים לפני שחיטת תמיד. אז הוא לא חלק מהתמיד, ואילו את הגזירים של בין הארבעים היו מסדרים לאחר שכבר העלו את עברי התמיד אל הכבש, ולפני שהעלו אותם מן הכבש לראש המזבח. ואתה נמונה רק עבודות משעת הולכת איברים לכבש ועלה. בסדר, יפה, אז אמרנו בשבת, יפה, בשבת כל שנה היו ב-11 כהנים, הוא עצמו בתשעה ושניים, באדם שני בזיכים. מה זה בזיכים? כפות עמוקות. לבונה של לחם הפנים, שם היו שמים את זה ללחם הפנים, ושבת שבתוך החג, חג סוכות, בלבד 11 כהנים של כל שבת, גם ביד אחד צלוחית של מים, הרי כאן 12 כהנים. אומרת, אמר רבא ואיתימא רבי בר חמא, ואיתימא רבי יוחנן, אין מנסחים מים בחג סוכות, אלא בתמיד של שחר ממים, מדקטני, ובשבת שבתוך החג, זה בעצם הסיפה של המשנה שלנו, אחד, כהן אחד צלוחית של מים, עד כאן לשון המשנה, כיוון שלא מצא המשנה תמיד שיהיה טעון 12 כהנים, אלא בשבת של חג סוכות, משמע שבשאר ימי חג סוכות, היה תמיד קרב בפחות מ-12. ויסל כדאי תך שבית תמיד שבין ארבעים מנסחים את המים, בכל נמי בחג סוכות גם השכחת ל-12, למה? תשע כהנים את התמיד עצמו, שניים מסדרים שני גזרי עצים, ואחד מוליך את צלוחית המים, ברורים כן שלא יום מנסחים מים, אלא עם תמיד של שחר. לפיכר, 11 כהנים בלבד עסקו בהקרבת תמיד של בין ארבעים בימי חג סוכות, המרבה שיינינה מתנינה, שמה שבאמת היו מנסחים את המים בבוקר, לכהן המנסח אומר לו, אגבה את ידך שכולם יראו שאתה מנסח. למה? כי הצדוקים לא האמינו, לא הודו שיש מצוות ניסוח המים. ופעם אחת ניסח כהן אחד שהיה צדוקי על גבי רגליו ולא על המזבח, ואמרו כולם בתרוגיהם, אותו צדוקי נמנע מלי לעשות ניסוח המים, הוא לא יודע על המצווה הזאת, או... למה דווקא בית רוגעים? למה נזרקו על הדברים אחרים? אלא המשנה באה להדגיש לנו, זה היה בשעת נטילת תלולה, ואתה נטילנו אליו בבוקר. הנה באמת רואים שהם ניסוח המים היה בבוקר. באמת הגמרא באמת שמה מינה. טניה. עכשיו אנחנו מדברים, מה שהמקור להלכה, שצריך שני גזרי עצים, שני כהנים, להוסיף שני גזרי עצים על המערכה, בין הארבעים. טניה רבי שמעון בן יוחאי אומר, מניין תמיד של בין הארבעים שטעון שני גזרי עצים, בשני כהנים, שנאמר, ונתנו בני אהרון הכהנים של המזבח, וערכו עצים על האש. העצים האלה זה שני הגזרים, שני הגזירים, או. אבל הפסוק לא כל כך מסביר לנו אם זה, זה תמיד של שחר או של תמיד של בין הארבעים. אבל אפשר להסיק שבכל זאת זה תמיד של בין הארבעים, למה? אם עניין תמיד של שחר, דכתיב עליו כבר, ויש לנו מזבח עוד הרבה, ביר עליה הכל נציב בבוקר הבוקר, ואחר עליה עולה כתר עליה שלמים, שזה פסוק שוודאי מדבר, תמיד של שחר, בבוקר בבוקר, נעודיין תמיד של בין הארבעים, או. והאימא אומרת הגמרא, אולי הידי הפסוק הראשון, מה שכתוב... ואחו עצים, ועדי, גם בפסוק השני שכתוב מוביר אליה הכהן עצים. גם בפסוק הראשון שאמרנו שמתייחס לתמיד של בין ארבעים, וגם בפסוק השני שאמרנו שמתייחס לתמיד של שחר, שניהם מתייחסים לתמיד של שחר. אז למה פעמיים אותו ציווי? אמר רחמנה, עבד ועד ערבד, כלומר חובת סדר שני גזרי עצים בבוקר, ושוב סדר שני גזרי עצים מצופים, נוסף על אותה מערכה של שחר. מי אמר ואחו עצים על האש בין הארבעים? אם כן, הם הקרא וביער, וביער לבטא ששני הציבורים מתייחסים לאותו דבר. למה הפסוק שינה בלשונו? למדך שנאמר בו וערכו עניינו אחר ולא עוסק בשל שחר, אלא בין הארבעים. או, כמרה עדיין אומרת, אולי באמת תמיד של שחר? למה צריך באמת להכפיל אותם? למה היא כתב רחמנה וביער בלשון יחיד, אבא אמינה, חד אין תרי לא? זאת אומרת שגם בפעם השנייה יסדר כהן יחיד לשני הגזרים. לפיכך שינה המקרא בלשונו שצריך להוסיף שני גזרים. פעם נוספת ביטא בלשון רבים, אז כמה שמלה נעביד אחד יעשה אותו אחד ונעביד רבי יעשו שניים. כלומר, כהן אחד יסדר שני גזרים בבוקר, שנאמר ועידה רצים בבוקר הבוקר, ושוב יביאו שני כהנים לסדר שני גזרי עצים, נוספים על המערכה של שחר, כנאמר ואנחנו יצאים על האש, מי בכלל מדבר פה על תמיד של בין הארבעים? אומרת הגמרא, אם כן, אם זה הפשט, אם כן, לימה קרא יאמר הפסוק, אם כן, אומרת הגמרא, נעימה קרא, ביער בלשון יחיד, וביערו בלשון יחיד רבים, הנעימה וערך בלשון יחיד, וערכו בלשון רבים. מדוע כתוב, המקרא וביער וערכו, שמע מינה כדאמרינן, שהפסוק שנאמר בו וערכו עניינו אחר, הוא לא עוסק במערכה של שחר, אלא במערכה של בין הארבעים, מכאן שבמערכה של בין הארבעים, טעון שני גזרי עצים בשני כהנים. תנא רבי חייא אומר, הפייס של עבודת התמיד פעמים 13 כהנים, פעמים 14, פעמים 15, פעמים 16. כיצד? בימי חול כל רגיל כל השנה היה על ידי שישה כהנים תלמיד של שחר. התמיד, כמו שאמרנו. נוסף עליהם שוחט את התמיד והזורק את דמו, מדשן מזבח הפנימי, מדשן המנורה, הם יחד 13 כהנים, כמו שאמרנו בפייס השני, בדף קפה, וחג סוכות נוסף עליהם אחד שהוליך את המים, 14. בשבת של כל השנה נוספו 13 כהנים של החול, גם שני כהנים, כל אחד הוליך אחד משני בזכרי הלבונה, של לחם בפנים, 15. בשבת שבתוך חג סוכות נוסף לכם 16 כהנים, גם צורכית מים, 16. או... יפה, אז יותר לא זכו מ-16 כהנים, אז אם ותניא 17, אי... דלא, כרבי אליעזר בן יעקב, האומר שמעלה עבר מסוים לכבש, הוא עצמו מעלה אותו ואוכל יותר מן הכבש לראש המזבח, אלא כרבי יהודה, האומר שלא עבודת פייס לעבודת מחתה. וכאשר סובר בהכרח שהוא מפיסים פייס רביעי, לבחור ממעלה איברים מן הכבש למזבח. לפיכך, בשבת שבתוך החג, זכו באמת 17 כהנים לסג בעבודת התמיד. 16 השקירה המשנה, ועוד כאן אחד לעלות איברים מן הכבש לראש המזבח. אנחנו נעצור פה, חזק וברוך.